את שידורי כל חי ניתן לקלוט בתדרים 93.92.8 FM באתר כל חי ובאפליקציה.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
כל חי תמיד איתי. עכשיו איתכם.
ערב חי.
ערב חי. אריאל ברמן.
התפללתי אחר ביום כיפור.
שלום לכם וערב חי. אנחנו יום שלישי היום, למרות שהרבה חשבו שיום ראשון, אבל לא.
השוויזות היא של יום ראשון.
יש משהו שמזכיר. אבל לא, אנחנו ביום שלישי בשבוע. פותחים שלושה ימים לפני סוכות. מרתון, ככה כמה שיותר שאלות בהלכות סוכה וסוכות, כדי שנוכל ללמוד כמה שיותר ולהגיע ממש מוכנים לחג הסוכות. המספר שלנו בשבילכם, אם אתם שולטים בהלכות, זה 03-593-93. אם תענו מספיק תשובות, גם תקבלו פרסים בהתאם. 03-593-93. אורי כהן הוא הטכנאי שלנו הערב. זרובבל הגיע באופן מיוחד.
כן.
כדי ללוות אותנו בהפקה הערב.
רגע, אתה לא שואל אותי מה, איך עבר, יום כיפור, מה? שעת שיהיה סוכות, מה?
רואים.
איך עבר, מה היה, מה?
אני כבר אשאל אותך, קודם כל נגיד שלום וערב חי לרב רועי מושקוביץ.
ערב טוב, שבוע טוב, ובאמת חתימה טובה, וחורף
בריא.
עכשיו אומרים, אגית מקוויטל.
אבל למעשה, הפסוק שהכי מתאים זה אור זרוע לצדיק, ולישרי לב שמחה. אחרי שאור זרוע לצדיק, אחרי שכולנו למעשה, כל אחד ואחד מאיתנו זכה לבזאת השם, למחילת אבונות, לכפרה, לצדיק, אז הגיע הזמן לישרי לב שמחה. אז עכשיו כשכולם נשארים, אז זה הזמן של השמחה, אתה רואה את כולם, ממש כולם, כל האנשים עסוקים בסוכה, בארבעת המינים, במצוות, וזה יום אחרי יום כיפור, יום אחרי שכולם צמו והתענו, בכל אופן ככה בריאה מחדש, ככה מחדש, חיים ושמחים, והכל בשביל להתעטף ולהיות עטופים מכל הכיוונים במצוות, ולכן אומרת התורה, לקחתם לכם ביום הראשון, שעד היום הראשון כולם עסוקים במצוות. עד חג הסוכות זה זמן של שמחה, של התעסקות במצוות השם, ככה שאין זמן אפילו לחתור. אז השם שנזכה לשמחה גדולה, לא רק שמחה פרטית של כל אחד ואחד, אלא גם שמחה כללית שכל המצב שנוצר, ייעלם כלא היה בזכות ארבעת המינים שבכוחם ללכת ולהוציא אותם תללים ורוחות רעים.
הרב, מה ההבדל בין סליחה למחילה? זה וורט ששמעתי בערב יום כיפור ומאוד נהניתי. זה כמו על אותו משקל ששואלים, מה ההבדל בין חכם לגאון?
מה הקשר?
מה הקשר? גאון, גאון יודע לצאת ממקומות שחכם לא נכנס אליהם. סליחה ומחילה, אם באדם פוגע בשני, אני חלילה פגעתי בך, אני צריך לבקש ממך עכשיו סליחה. הסליחה היא בידיים שלך, ואני צריך ליטול אותה ממך. מחילה זה אדם שמלכתחילה לא נכנס לשם, זאת אומרת, הוא מוכל מלכתחילה. זאת אומרת, לא צריך, צריך כן לבקש סליחה, אבל הוא כשלעצמו כבר סולח מראש. אנחנו מבקשים, אנחנו מבקשים הקדוש ברוך הוא, סלח לנו, מחל לנו, או שאנחנו גם, כל אחד מאחל השני שיסלח ושימחל. זאת אומרת שהמחילה תהיה מראש, שלא ייפגעו, שלא יפגע אחד בשני.
וזה יגיע למצב בכלל.
שלא יגיע למצב
שצריך לבקש סליחה.
שצריך לבקש סליחה, ואנחנו מבקשים מחילה, גם כן הקדוש ברוך הוא, סליחה ומחילה. עכשיו, בעניין יום כיפור. כל פעם, כל שנה אני מתפעל מחדש, אני גר בשכונה ככה,
חצי חצי
ברק,
כמעט.
לא רמת גן, ככה ממש על הגבול.
אתה משקיף על בני ברק.
משקיף גם על בני ברק, גם על רמת גן.
שאתה אמור לחזק אותם.
האמת היא שהם חיזקו אותי השנה. וכל שנה, פתאום הדלת האוטומטית שפועלת כל השנה, ולצערנו אנשים שלא זכו לשמור שבת, הדלת אוטומטית בשבת...
במעלית אתה מדבר או בחוץ, בכניסה לבניין?
בחוץ, בכניסה ללובי.
אתה לא מנטרל את זה כל שבת.
לא, אני יכול לבטל, יבטלו אותי מהבניין.
וזה חובה עליך.
לא, אז יש שתי כניסות לבניין, יש כניסה אחורית שאני בשבת נכנס לך דלת אחורית.
תגיד, אתה רוצה כניסה ראשית.
אבל הוא לפתע פתאום, בערב יום כיפור, אתה רואה שהדלת מושבתת.
אז הם יודעים את ההלכות.
ופתאום השכנים, מה, אני לא שמעתי?
הם יודעים את ההלכות, הם יודעים.
כן, ופתאום השכנים מתחילים לשאול, באיזה קומה המעלית שבת עוצרת, באיזה קומות. ואת אומר, תראה, 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 תראה מה זה עם ישראל. עכשיו, אני משקיף ביום כיפור מהמרפסת, והמרפסת שהיא לא נמוכה מאוד, ואני די מצליח לראות
מלמרחוק, כן.
ברוך השם, אתה רואה עכשיו עם התקנות של התפילות במרחב הציבורי, אתה רואה מלמעלה.
הרבה מניינים בחוץ
היום? כל כך הרבה מניינים בחוץ. אנשים באים עם כיסאות ויושבים ובעלי תפילות, ומניין ספרדי ומניין אשכנזי, והכל מתערבב, השמה קולנו ומחל לנו, ותפילות של עוד הדרכי, ואתה אומר באמת, אם רבי יצחק לוי מברדישב היה רואה את זה.
היה משקיף מהקומה ה-18, היה לו הרבה מה לומר.
אמרתי 18, אבל היה לו באמת עם הרבה הרבה מה להגיע עד כיסא הכבוד ולסנגר על עם ישראל.
טוב, ברוך השם, אז הנה אמרת את הדברים החשובים הללו, ואתה יודע מה, זה גם יחבר אותנו לשאלה הראשונה, שנשאל את מאיר. שלום לך וערב חי, מאיר.
שלום, ערב חי.
איך עבר עליך יום הכיפורים?
ערב חי, עברת בידוד.
יפה. בבידוד.
בבידוד.
טוב, אז מה, אז לא התפללת במניין?
היה לי מניין מתחת לבית.
יפה, אז הסתדרת. גם בבידוד. טוב, זה חברון נוהג, אני מניח, כל שנה לעשות... שני ימי כיפור ברצף.
בכאורה, זו שאלה באמת ידועה, מדוע?
שפח.
מדוע לא עושים שני ימי כיפור? זאת אומרת, שעושים שני ימי ראש השנה.
נכון.
מדוע לא עושים שני ימי כיפור?
אז הנה, יש כאלה שכן הוא
אגיד. ובחוץ לארץ, כל חג עושים פעמיים.
אז ברור שהתשובה הפשוטה היא כי הציבור לא יכול לעמוד בצום רצוף של 48 שעות. וכמובן... שמי שצם 48 שעות באמת יכול להגיד ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד בכל כמו מלאך. זה בלי ספק. הנוהגים לעשות שני ימי כיפור רצוף, אפשרות מספר אחת, התפללו תפילת יום הכיפורים. אפשרות מספר שתיים, תפילת יום חול ונעילה בסופה. אפשרות שלישית, רק יום חול, זאת אומרת ביום השני.
נכון.
מה אתה אומר, מאיר?
רגע, ואיך הרב הגיע ל... אנחנו כבר אחרי.
תראה, זה היום. מי שנוהג את זה, אז הוא עכשיו...
אז גם היום... גם לפי רבינו תם הוא כבר הוציא את הצום אחרי 48 שעות.
אני חושב שבאמת, אדם, מתי מתחילים לעבוד על יום הכיפורים? אז כמובן, עשיתם תשובה, חודש אלול. אני חושב, כשאנחנו מגיעים לוידוי, בוידוי ששמנו, בגדנו, גזלנו, ויש את המכיר בטח, את הוידוי המבואר, שם כתוב לך, השמנו, זה מפרט לך איזה 4-5 עבירות, בגדנו מספר עבירות, גזלנו מספר עבירות, ואנשים כאשר אומרים את הוידוי, הם יכולים לסמן וי על עבירה א', ב', ג', ד', ששם ישמור, כן, צריכים להתחרט על זה, על גניבה, על גזלה, על חמאס, על קנאה, על שנאה, שלא נדע, על המון המון עבירות יכולים לסמן. בשביל שלא נגיע למצב ששנה הבאה נצטרך חלילה וחס לסמן וי ולהתחרט על כל כך הרבה עבירות.
אז צריך כבר מעכשיו להקטיץ.
צריכים מעכשיו להתחיל לעבוד. וזה הזמן, זה הזמן עכשיו בשביל לעבוד. מיום כיפורים שעבר עד יום כיפורים זה, ויום כיפורים זה עד יום כיפורים שהבא. את זה הזכרנו בכל נדרי, והמטרה היא מעכשיו, מעכשיו מרגע זה, או אפילו מאתמול כבר, לעבוד על יום כיפורים הבא.
זה כמו שפעם מישהו נכנס לרבא שלו ושאל רבא מצוות חינוך הילדים, ממתי זה, שאל אותו הרבא, בן כמה הבן שלך? אמר בשלוש חודשים. אומר לו, הפסדת כבר שלוש חודשים. אתה באיחור כבר של שלושה חודשים.
טוב, מאיר, היה לך מספיק זמן לחשוב על תשובה, מה תשובתך?
נראה לי
א'. א', התפללו, תפילת יום הכיפורים, הנוהגים לעשות שני ימי כיפור ברצף. אז לא כך, אלא התפללו, תפילת יום חול.
ודאי. באמת, הפוסקים דנים בשאלה הזאת, מדוע באמת לא עושים שני ימי כיפורים, ולכן יש הנוהגים, ממש לצום, במשך יומיים רצופים, והמטרה היא באמת להרגיש את יום הכיפורים, אבל כבר דנים הפוסקים ואומרים, אמנם יהיו אסורים בעשיית מלאכה, כמו יום כיפור גמור, ולגבי הנחת תפילין, כן יניחו תפילין בצנעה, כי מצד אחד יש מצוות הנחת תפילין, אבל תפילות הם לא יכולים להתפלל תפילות של יום הכיפורים, כי התפילות הם עדיין יום חול כמו כולם, וגם יש איסור שלא תגודדו. אומר המהר"ל, אפילו הם נמצאים עשרה, אפילו שיש מניין כזה, מניין שלם של צמים יום אחרי יום הכיפורים, עדיין משום מסתור לא תגודדו, לא התפעלו את תפילות יום הכיפורים, ואפילו לא נעילה, אלא אך ורק את תפילת יום חול הרגילה. אמנם, כמו שהזכרנו, יצומו ויהיו אסורים בעשיית מלאכה.
טוב. יואל, שלום.
שלום, ערב חי.
שים לב לשאלה הבאה.
על מי נאמר, כי אינו צריך להתענות כל ימיו. אפשרות מספר אחת, המתענה במוצאי יום כיפור עד הנץ.
מה השאלה?
השאלה על מי נאמר שהוא לא צריך להתענות כל ימיו. האם על זה
ש... החוץ שלו כל כך גדולה שהוא לא צריך להתענות כל ימיו.
האם על זה שמתענה במוצאי יום כיפור עד הנץ של המחרת? זה אפשרות מספר אחת. האפשרות השנייה היא זה מי שמתענה תענית חלום יום אחרי יום הכיפורים. או... מי שמתענה מיום כיפור עד סוכות ואוכל רק בלילות. על מי נאמר שאינו צריך להתענות כל ימיו?
זו חתיכת פריבילגיה.
כן, וזה מעניין מאוד שזה לא...
שווה את המאמץ שנה אחת.
וזה לא זה ספר, אתה יודע, שלא מוכר, זה להלכה למעשה מובה. בבקשה.
א', זה מי שמתענה במוצאי יום כיפור עד הנץ.
זאת אומרת שהוא ממשיך את הצום עד הנץ.
ב', זה מי שמתענה תענית חלום יום אחרי יום הכיפורים, וג', זה המתענה מיום כיפור עד סוכות ואוכל רק בלילות.
ג',
אתה הולך על לאכול בלילות, זה לא מדויק.
מה זה רמדאן?
זה לא בריא כל כך לאכול בלילה.
המתענה תענית חלום אחרי יום כיפור.
נכון, הרמו מביא את זה הלכה למעשה. ואני חושב, אני יודעתי, היות שיום אחרי יום הכיפורים, אתה יודע, תמיד יש את הירידה הזאת, אחרי שאדם נמצא ברום המעלה, ביום הכיפורים, שכולו כמלאכים, כמו שמביא המדרש, מה המלאכים לא אוכלים ושותים כמה אנחנו, מה למלאכים, אין קפצים, הרי מלאכים הרי לא יושבים, אין להם את, את הסחוס הזה של המפרקים, אז ככה גם אנחנו עומדים כל התפילה, זאת אומרת, כמו מלאכים ממש, ויום למחורה, תמיד יש את החלילה וחסר אפשרות של הירידה.
אז דווקא תענית חלום?
אני חושב שדו דווקא, אני חושב שאין סיבה להתענות סתם, אדם לא יתענה סתם, אז תענית חלום, זה הסיבה שהוא ישן, והוא עבר מה שעבר, ואז מחורת הוא צם, כי יש לו סיבה לצום, ולא...
צורך העניין, אם מישהו היה צם היום תענית,
אם היה היום שני וחמישי למשל...
על סיבה מוצדקת, אז פעם אחת הוא צם, וכל החיים יותר לא צריך לצום?
כל השנה, כן.
תשמע, חברון.
בוא נרים את הכפפה.
אנחנו צריכים לזכור את זה בשנה הבאה.
בוא נרים את הכפפה,
זה יופי של פטנט. כן. טוב, אתה איתנו, יואל? נפל לנו, טוב. לא, לא, אין צורך, אין צורך, בסדר, סיימנו עם יואל.
אבל 48 שעות, מה?
לא, לא ברצף.
לא, לא, זה רק מהיום.
אתה מסיים, יום אחרי יום כיפור.
אתה מסיים את הצום. תענית חלום מתחילה בעלות השחר.
מה הבעיה?
אין בעיה, אני זה מה שאני אומר.
יאללה, בוא.
טוב, השנה כבר פספסנו.
כן, בסדר.
צריך לזכור את זה שנה
הבאה. זאת אומרת, השנה הבאה זה יום כיפור האחרון שאנחנו צמים.
אם נצליח לעמוד בזה. טוב, אהרון. אתה הכרת את הפטנט, אהרון.
מה?
אתה הכרת?
זה רימו, זה לא פטנט,
זה רימו.
לא,
זה רימו, סליחה, אתה הכרת?
רימו.
פטנט של הרימו.
כן.
אתה איתנו, מצטרף אלינו ליוזמה?
כן.
טוב.
רגע, תענית חלום, אתה צריך קודם כל חלום רע, שתענית חלום.
לא, אז הרב אמר, לא חייבים דווקא תענית חלום. נמצא סיבה טובה להתענות על אורך הגלות.
נבוא ונבקש מגרייבר שיבוא אלינו בחלום ככה, ו...
אז זה נפל, זה חלום טוב.
לא, כאילו,
זה פותר צומות בלי קשר.
טוב.
טוב. שאלה לאהרון.
עכשיו אנחנו הישר לסוכות. להלכה. מדוע סוכה הגבוהה מ-20 אמה היא פסולה? שאלה פשוטה מאוד. אפשרות מספר אחת בגלל שלא רואים את הסכך, אפשרות שנייה בגלל שאתה לא יושב בצל הסכך, מפעד גובהה. אפשרות השלישית, כי היא נחשבת כבניין קבע או קבע. מה אתה אומר? למה סוכה גבוהה 20 אמה היא פסולה?
שתיים.
שתיים אתה אומר, למה? כי אתה לא יושב בצל הסכך. איך אומר אריאל? לא מדויק.
המקרה הזה,
במקרה הזה... התשובה הנכונה היא זה שהיא נחשבת כבניין קבע.
נכון. ובאמת, בגמרא מובאה שלוש שיטות. מדוע באמת סוכה למעלה מ-20 הפסולה וכל הטעמים שהזכרנו. אבל יש נפקי מינות. אבל יש נפקי מינות בין הטעמים, ולהלכה אנחנו פוסקים כמו הטעם השלישי. שהסיבה היא בגלל שזה לא נראה כדירת קבע, כי לעשות סוכה, לעשות בניין של 20 אמה, אתה חייב לפחות, אתה חייב פנות חזקות, אתה חייב שיהיה לך ממש קבע ובניין גמור.
שור מהנדס, כמו שאומרים.
כן.
למרות שכבר מביאים הפוסקים, שגם אם תעשה פחות מ-20 אמה, תעשה איזה קבע, אין בעיה, אין מניעה, אבל מ-20 אמה ואלה, אתה חייב שזה יהיה סוכת קבע. אנחנו חוזר פוסקים שצריך דירת הרי, וזאת הסיבה שזה פסול. ונפקמינה, שגם אם ה... מחיצות מגיעות עד הסכך, שלפי הטעם שלא נראה הסכך, זה לא, זה מפריע במקרה הזה שזה מגיע מחיצות עד הסכך, זה לא מפריע, לפי הטעם השלישי הזכרנו, זה גם בעייתי. וגם לפי השאר הטעמים, במקרה הנוכחי, היות שהסיבה היא משום דירת קבע, לא יעזור כלום, ומשום כך, גם אם הסוכה תהיה רחבה מאוד, אומר התז, ככה שאתה יושב אצל הסכך, זה לא משנה, היות שהסוכה היא גבוהה מעל 20, מה היא חייבת להיות קבע, וזה פסול.
טוב, אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, מיד נשוב עם שאלות נוספות.
מיד נשוב לערב חי עם אריאל ברמן. חברת סנו מאחלת למאזיני כל חי ולכל בית ישראל שתיכתבו לחיים טובים ושתהיה לכם שנה טובה, נקייה ומרעננת כל השנה. חג שמח מחברת סנו. גם בחג הסוכות הזה ארגון יד עזרה ושולמית מעניק סלי מזון ליתומים, אלמנות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו להושיט יד ולהפוך את החג של מאות משפחות נזקקות לשמח יותר. תורמים וזוכים להיות שותפים לפעילות הברוכה של ארגון יד עזרה ושולמית. חייגו ותרמו עכשיו. כוכבי 9171.
יד עזרה ושולמית. כוכבי 9171.
התרומה לכלל פעילות העמותה.
הרשות להשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה מעניקה 160 מיליון שקלים לכם, אנשי התעשייה הישראלית. אתם המניעים את המשק קדימה, העומדים בחזית הכלכלה. עכשיו תורנו לעמוד לצדכם בשלושה מסלולי סיוע. הטמעת טכנולוגיות ייצור מתקדמות גם במסלולים מהירים, העלאת הפריון בתעשייה, ומסלול ייעודי למתן פתרונות ייצור להתמודדות עם נגיף קורונה. לבדיקת זכאותכם, חפשו בגוגל מחזקים את התעשייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה. לאנושית.
הילדים אהבו את עוגת השוקולד והבגדים עוד יותר?
הבגדים אכלו יחד איתכם? קולון 101, אבקת גביסה להסרת 101 כתמים ולחיתוי 99.9% מהחדקים. קולון.
מחפשים משהו טעים אחרי ארוחה בשרית? יש תנובה אלטרנטיב. חדש מתנובה אלטרנטיב. מגוון משקאות ומעדני שיבולת שועל פרווה בטעמים מעולים. מפתיע כמה שזה טעים. למהדרין יש תנובה.
הבשר הכי טעים, הכי איכותי, הכי צעיר ובמחירים הכי זולים. לדוגמה, בשר לחמין רק 38 שקלים לקילוגרם, והכל בחשרות בדץ איגוד האברכים בנשיאותו של מרן הרב שמעון בעדני שליטה.
זאת אומרת, זה מהודר והבני תורה יכולים לקחת.
מה זה מהודר? לא שמהודר יותר מזה.
להזמנות חייגו 03-30-30-205 03-30-30-205.
נועם אחד, זורם ברגע אחד. כוכבית 85-10.
מבצע מיוחד לימי הסגר. אופר הלוי מגיע עד עליכם עם 11 הצגות על דיסק און קי לצפייה במחשב הביתי.
זה רעיון מדהים.
ועכשיו במחיר מסופסד ל-200 המזמינים הראשונים, רק 180 שקלים.
מה?
להזמנות חייגו עכשיו 03-909-2124 03-909-2124.
עכשיו איתכם, ערב חי, עם אריאל ברמן.
טוב, אנחנו אומרים עכשיו שלום וערב חי ליצחק. דיברנו על סוכה שגבוהה מ-20 אמה, והסברנו למה היא פסולה, ועכשיו יש לנו פה ניסיון למצוא איזשהו טריק קטן.
שהסוכה היא באמת גבוהה מ-20 אמה, אבל אנחנו תולים קישוטים על התקרה, וככה אנחנו מנמיכים את הגובה שלה. אז סוכה גבוהה מ-20 אמה, האם ניתן על ידי תליית קישוטים למעטה ולהכשירה? האפשרות הראשונה היא כן, כל עוד ואין בחלל 20 אמה, זה בסדר. האפשרות השנייה היא לא ניתן, והאפשרות השלישית תלוי עם הקישוטים, ראויים לסיכוך. ואז אם הם ראויים לסיכוך, אז יהיה קשר. אם לא ראויים, יהיה פסול. מה אנחנו עושים?
שלוש.
שלוש, אתה אומר שאם תלוי עם הקישוטים, ראויים לסיכוך.
השאלה היא כמה האחוז מהסכך צריך להיות עם הקישוטים. כדי שזה יהיה ראוי.
זאת אומרת, מבחינתנו, אנחנו צריכים פחות מ-20 אמה חלל. עכשיו, כאשר אנחנו בודקים את ה-20, מה, צריך לדעת את זה, כי זה, אני שאלתי, האם מותר לעשות סוכה במרפסת, בקומה הרביעית, בקומה שלישית, בקומה 18, האם מותר לעשות שם סוכה רזי מעל 20 אמה?
הרי... זה לא חרז.
מה על 20 אמה? 20 אמה אנחנו הורים מהקרקע עד התקרה.
מהקרקע?
מהקרקע של הסוכה.
מרצפת הסוכה.
מרצפת הסוכה. אז זהו,
בשונה מקצת מ... חנוכה, ששם פוסקים דנים בזה, ועל-פי רוב, או הפוסקים סוברים, שבאמת הדבר הזה הוא בעייתי להדליק נרות חנוכה מעל גובה מסוים, כי אנחנו לא מודדים מהרצפה של הבית, אלא מהקרקע. לכן לחלק מהפוסקים הדבר הזה הוא בעייתי. יש כמובן מהפוסקים שמכילים בזה, כי מראים את זה לשכנים שממול. אבל בסוכה זה לא כך. בסוכה אנחנו צריכים שהדפנות יהיו ב-20 אמה מעל 20 אמה מהקרקע ועד הסכך. עד הסכך. לכן אם הסכך הוא כשר, כזה מצב, אז הקישוטים לא יעזרו לי, כי הקישוטים הרי הם פסולים. הקישוטים למעשה הם לא סכך. כאשר הקישוטים הם יכולים לשמש כסכך, אזי כביכול אתה מודד לא מהסכך, אלא מהקישוטים.
מהקישוט
עכשיו, רוצים לדעת עוד דבר. איזה קישוט יכול לשמש כסכך? דיברנו על זה בעבר. ענבים, או רימונים, או אתרוגים, זה לא ראוי. כי אנחנו לא מסכחים עם פירות, גם אנחנו לא מסכחים עם עלים הראויים לכימוש, זאת אומרת, כמו חסה וכדומה שיכולים להיחמש. אנחנו חייבים שיהיה לנו למעשה סכך כשר, סכך כשר רגיל, ואז...
פשוט יפה מבמבוק.
יכול,
לא עושה ידי כאל. אבל שוב, אם השטח של הסכך הוא 5 מטר על 5 מטר, כמה מתוכו צריך להיות גם עם קישוטים, כדי שזה ייחשב כדי שיחשיר את הסכך.
נכון. אנחנו צריכים מינימום של סוכה. מינימום של סוכה זה 7 טפחים, אנחנו צריכים אותה בהכשר של סוכה. זאת אומרת, זה אסור שזה יהיה באמצע, כי אם זה באמצע ויש לך מרחק מהדופן עד הסכך הקישוט הזה יותר מ-400, אז אין לך דופן עקומה, אז זה פסול, לא עזר שום דבר. אתה צריך שהסכך הזה ייחשב, הוא נחשב כסכך קשר, ויהיה לו את כל הפרמטרים של סוכה שהיא...
אבל זה יכשיר גם את הסכך שהוא, שאין תחתיו קישוטים?
יפה. השאלה היא מאוד מעניינת, כי למעשה אנחנו יודעים שיש לנו סכך כשר וסכך פסול, זה המקרה שלנו, סכך כשר, ולעומתו לידו יש סכך פסול. סכך פסול עד 4 טפחים, הוא יכול להיחשב כחלק מהסוכה. אומנם אי אפשר להישאר מתחתיו, אבל כן יש להישאר מתחת לסוכה, ולכן בקאי גוונה, עד הגודל הזה הוא יהיה בסדר. יותר מזה, אז היות, וזה חקרנו באמת באחד השיעורים, מה ההגדרה של סכך מעל 20 אמה, האם זה מוגדר כסכך פסול או בכלל לא סוכה, בכלל לא סוכה. בפשטות, ההגדרה הפשוטה שזה מוגדר כסכך פסול, ולכן עד 4 טפחים הוא יהיה בסדר.
שאלה נוספת ליצחק.
כמה נרות נוהגים להדליק בסוכה? יש כאלה אגב שלא מדליקים נרות, פוחדים
כן, שוב, כמובן
זהירות.
שצריך שיהיה במקום סגור,
בתוך
איזה כלי, כמו בחנוכיה למשל, ששמים בתוך איזה כלי מיוחד, ולכן הדבר הזה הוא בסדר. ועד רבה, יש עניין להדליק למשל את נרות שבת.
נרות שבת, כן, נדליקים בסוכה.
כי הרי צריך לאכול את מקום הסעודה, צריך כן לדאוג לזה שהיום מוכרים כל מיני...
כמו שיש לחנוכיות, שזה סגור. כן.
כמה נרות נוהגים להדליק בסוכה? 5, 6 או 7? אמרת טוב?
7 נרות, המאזין ענה טוב.
אני לא אמרתי טוב, אמרתי 7, 5, 6, 7. אז למה המאזין? גם אני אמרתי טוב.
גם אתה וגם המאזין, שניכם צדקתם. טוב. במקרה הזה, ולמה?
7.
נראה לי כדאי 7 אושפזין, ולכן זה המנהג להגיד 7 נרות.
רגע, מה המאזין גם חשבת להגיד ככה אושפזין?
זה משהו... זה חוץ מהנרות הקבועים שמדליקים בכל שבת, זאת אומרת להוסיף על הנרות?
כן, אנחנו חודרים פה על חג, נכון, וכן, 7 נרות, כנגד האושפיזין, על פניו, אם זה בשבת זה חוץ מהשבת, וחג, אתה לא חייב 2 נרות דווקא, אז לכן יכול
להתקרב. אז 7 נרות. שאלה שלישית.
טוב, והגענו לאתרוג.
או.
מה הגודל המינימלי של אתרוג כשר? אפשרות מספר 1 כזית, אפשרות מספר 2 כביצה, והאפשרות השלישית היא טפח. מה אתה אומר?
אני יודע שאני יודע כמה סנטימטר.
כמה?
זה תלוי או 32 או 40. תלוי לפי אם חיים, לא לפי חזוני.
תבחר, כזית, כביצה או טפח.
המינימום שיהיה גודלו של האתרוג, כדי שיהיה כשר לברך עליו. או כזית, או כביצה, או כטפח. אתה אומר, כזית כבר מספיק בשביל שיהיה ראוי.
לא, 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 לא.
כן. אז מה אתה אומר?
קביצה.
קביצה, נכון.
טוב, צודק.
צודק בהחלט. שזה פחות או יותר איזה גודל?
דווקא מדברים על 100, באזור של 100 גרם. 100 גרם פחות או יותר.
זאת אומרת, לפי משקל יותר.
כן, כן, לפי נפח, ולכן זה הגודל המינימלי של אתרוג. צריך לדעת להקפיד על זה.
כשאתה הולך לבחור את ארבעת המינים, תבוא עם משקל, חברון.
לא עם משקל, לא קונים את ה... לא תימני כזה גדול גדול, ולא קטנטן. גם לא גדול מדי, לא יודע מה, אני אבא שלי היה... אני זוכר בערך איזה אתרוג הוא היה בוחר.
לפי זה אתה בוחר כמוהו.
כמוהו, בדיוק.
יפה.
צהוב, עם פיתם, נחמד.
שאלה רביעית.
מה קורה לאתרוג בוסר? אפשרות מספר אחת כשר, האפשרות השנייה היא פסול, והאפשרות השלישית היא רק בראוי לאכילה הוא יהיה כשר.
פסול לדעתך.
כן?
כן.
כן.
איך יודעים על האתרוג שהוא עדיין בוסר?
רואים עליו. דבר ראשון הוא ירוק, נכון?
נכון, ירוק הכרתי הרי הוא פסול, זה ראינו. ירוק הכרתי.
ירוק הכרתי, זה למדנו, האתרוג הקושי, אם אתה זוכר.
זה עוד עניין.
כן, כן, לא, לא. זה עוד זן. באותו שיעור למדנו על זה.
טוב, אז אתה אומר שאתרוג שהוא בוסר הוא פסול.
כן.
והתשובה היא מפיעה. נכון.
יש לנו פוסק מפורש, אתרוג שהוא בגודל ביצה, אז הוא גם אם הוא בוסר, הוא עדיין גדול.
זאת אומרת, אם הוא בגודל הראוי, לברכה, כמו שאמרנו, כביצה, זה לא משנה אם הוא בוסר או הבשיל, בגודל המתאים, הוא קשר.
טוב, פרס בדרך אליך, לא מקבעת אמנם, אבל פרס תקבל, על שלוש תשובות נכונות, אנחנו עוברים כעת ליהודה. שלום. יהודה? אנחנו לא שומעים את יהודה, אז בואו נדבר עם דניאל, איתנו?
כן, שלום.
דניאל, כבר אתרוג כבר בחרת?
כן.
באיזה גודל האתרוג? יותר מכביצה?
כן, יותר מכביצה.
איזה צבע?
צהוב ירוק.
צהוב ירוק.
צהוב ירוק, כן. טוב.
הצבע המתאים.
אז השאלה שלך גם היא על אתרוג.
כן, אתרוג בשיעור כביצה. אז...
שיתמעט גודלו, אם יתכווץ ככה במהלך הימים, אז יהיה פסול. אפשרות שנייה, גם אם יתמעט...
מה השאלה?
השאלה היא, יש לנו אתרוג בגודל כביצה. בדיוק זה הגודל של האתרוג. מה קורה לאחר מספר ימים, כשהאתרוג ככה מתייבש יותר ומצטמק לו? האם הוא עדיין קשר, או שמה פסול? אפשרות ראשונה...
פסול לכי שיתמעט. אחרי שהוא מתמעט נהיה קטנטן, הוא נפסל. האפשרות השנייה היא... שהוא קשר גם אחרי שהוא התמעט, אם בהתחלה, כשהוא קנה אותו, ברך עליו, הוא היה גודל כביצה, ימשיך להיות קשר לברכה עד היום האחרון של סוכות, גם אם הוא התמעט. האפשרות השלישית היא פסול מלכתחילה, כיוון שעתיד להתמעט. זאת אומרת, אם יש לו אתרוג שהוא ממש
שהוא
בגודל...
שהוא בדיוק הביצה.
אז הוא פסול מלכתחילה. כן, הוא פסול לכשיתמעט. ברגע שהוא נהיה יותר קטן, אז הוא נפסל. האפשרות השנייה היא, הוא קשר גם אם הוא התמעט, בגלל שהוא בהתחלה הוא היה בגודל המתאים. האפשרות השלישית היא, הוא פסול מלכתחילה, בגלל שהוא עתיד להתמעט, אז מלכתחילה הוא פסול.
אפשרות שנייה, קשר גם בהמשך, כי בתחילה היה בגודל הנכון, וזה לא נכון, זאת אומרת, יכול לקחות מצב שבאמצע הסוכות, האתרוג נפסה לנו.
נכון, ומעניין מאוד שאדרבה, לחלק מהפוסקים מביא את זה, השעות שהוא, הבירי תרגם מביא את זה, שלרגע הפוסקים הוא יהיה פסול גם מעיקרה. אי אפשר יהיה בכלל להשתמש בו גם ביום הראשון.
אבל?
וזאת למה? כמו בשכח. בשכח ראינו בשולחן ערוך, ודברנו על זה, ששכח שהולך להתמעד במהלך שבעת ימים, כגון עלים, או ירקות שיחמושו, ואז הם אלה יהיו פחות מהשיעור, אז מעיקר...
אז מלכתחילה הם פסולים.
זה פסול, כי זה לא עתיד להיות עומד לשבעת ימים. לפי כזה, הפוסקים דנים ואומרים שגם אתרוג, שהוא בשיעור היחסית מינימלי, שרוב הסיכויים שהוא יתמעט, הוא גם לא...
עתיד לחמש.
נכון, הוא לא ראוי לשבעה, ולכן יש לפסול אותו. אבל למעשה פוסק השאלה תשובה לא ככה. והוא אומר, בשונה מסוכה, שבדרך כלל סוכה יש לך סוכה אחת. אתה בונה סוכה לשבעה ימים, אתה לא מחליף כל, אתה לא בונה כל יום סוכה. אז לכן, באמת, אם זה לא ראוי לשיבה, סוכה פסולה.
אבל אתרוג...
אבל אתרוג אומר יום אחד את המישהו שבאתרוג שלך, יום אחד באתרוג אחר מצאת, יום שלי של החבר.
אז בוא נמתין עד שהוא יתמעט.
אז היום הוא בסדר, אתה יכול להשתמש וזה קשר.
טוב, אנחנו אומרים ערב חי למרדכי.
היי, מאי, שלום.
או, על האתרוג, בלתי מורכבים, כן? אתה מכיר את הפרסומות האלה? בלתי מורכבים. ואם יש לנו אתרוג שהוא ספק מורכב... האפשרות הראשונה היא שמותר מספק. האפשרות השנייה היא שהשנה מותר לברך על אתרוג שהוא ספק מורכב.
כי בעצם בחג הראשון שבת.
אין את הלקחתם, אין את המצווה דאורייתא. האפשרות השלישית היא שהוא פסול לגמרי. אנחנו מדברים על אתרוג שהוא ספק מורכב.
שוק של פעם טוב שערויות.
לימון. מותר מספק. האפשרות השנייה היא שדווקא השנה מותר, והאפשרות השלישית היא שפסול לגמרי. הוא לא מורכב, הוא ספק מורכב. זה חזוק, נכון הרב, אבל אתרוגים לא מורכבים.
צריך מאוד להקביל, זה מאוד
מאוד. הטכנולוגיה של היום מאפשרת להבחן... גידול של אתרוג,
אם תיקח אותו למעבדה, יכול להיות שכן.
יש לך עץ, אז אתה לוקח אחד למעבדה, אני מניח, אני לא...
אבל היום אנחנו מסתמכים באמת על דורות, על מסורת, אתרוגי זה ואתרוגי זה, בלי לעשות פרסומות לאף מגדל.
אתה יכול לראות את זה במחירים, אתרוגים שמיוחסים עולים יותר. אתרוגים אחרים שהם יפים יותר, צריך לבדוק.
טוב, אז מה אתה אומר על אתרוג ספק מורכב? מותר או השנה? אתה אומר שהשנה מותר. כי השנה זה... מה?
כן, כן.
טוב, בסדר, קיבלנו את התשובה שלך, אבל...
אבל אנחנו לא מקבלים אותה,
כי היא לא נכונה. כי היא לא נכונה, והוא פסול לגמרי.
נכון, ובאמת, היה מקום לדון בשאלה הזאת, ולשמוע את תשובת המאזין, שהשנה זה יהיה מותר, כי זה ספק די רבנן לכולה. ספק מצווה גם די רבנן. ספק די רבנן אם זה מורכב או לא, ספק די רבנן לכולה. אבל אני יודעתי, הדבר הזה לא שייך. ואנחנו יודעים שבאיסור של מורכב יש כמה סיבות. אחת הסיבות כזה בכלל לא אתרוג. סיבה שנייה זה בל תוסיף. סיבה שלישית כזה מצווה הבאה בעבירה. זאת אומרת, יש לנו פה צד...
למה מצווה הבאה בעבירה?
להרכיב, אסור הרי. זה אסור כליים ודאי.
כן, אבל אם זה כבר מורכב, מותר להשתמש.
נכון, אבל לברך על זה. לברך על זה, אנחנו רואים שגם דבר שגזול ועבר שינוי גם אסור. זאת אומרת, אז ברכה ודאי שאי אפשר לברך.
וגם דרבון הוא לא טוב.
לברכה ודאי שלא. האם אדם שאין לו בכלל אתרוגים, וזה אתרוג היחיד שיש לו, האם שיעשה בלי ברכה? יכול להיות. אבל עדיין, להגיד שזה מותר, אי אפשר.
זאת אומרת, הוא פסול לגמרי.
פסול. זה לא, לא אתרוג.
מי קורה.
צריך להקפיד את זה מאוד, לברר שהאתרוגים מיוחסים, שהאתרוגים הוא אתרוג והוא לא מורכב. יש המון זנים מורכבים. יש אפשרות לבדוק את זה בדרך כלל, אנחנו נלמד כמה אופציות שאפשר לברר גם בלי לפתוח את האתרוג. יש אפשרות על פתיחת האתרוג לראות את הרטיבות שלו, לראות את צורה של הגרעינים, אבל אפשר גם מבחוץ לגלות את זה.
מה המיוחס שאומרים אתרוגים זן חזוניש?
חזוניש. חזוניש לקח מספר זנים.
והכשיר אותם.
וכן, שתה לו את המוצרים בחצר שלו, וזהו. ולהם אותה נכשר. ומשם לקחתפו מספר פרדסים, אני מכיר אחד, לא משנה. וגידלו, ואז באמת שם אתה יודע, הוא מיוחס לחזוניש, אפשר לסמוך לחזוניש בהלכה למעשי.
ישעיהו איתנו עכשיו, שלום.
הלו.
כן, ישעיהו.
כן.
איזה אתרוג אתה בוחר?
אבא שלי בוחר לי.
חיים קלים.
מה הבעיה?
לא רע.
טוב.
גם בחליפה הוא בוחר לך. ישעיהו?
כן, כן.
גם בחליפה הוא בודק, הוא בוחר בשבילכם.
מה זה?
את החליפה, הרב שואל אם גם את החליפה אבא שלך בוחר בשבילך, קונה בשבילך.
לא, זה אני.
זה אתה, אז למה את רוג אבא שלך?
זה עד רבה, תתחיל ללמוד, זאת השם.
לך לשוק, צא השוקה, תבחר.
ביחד, ביחד עם האבא, ביחד.
כן, תתפלפלו על האתרוג. טוב, מעכשיו, הנה, הוא יעשה את זה בעזרת השם. העוקץ של האתרוג. רגע, יש לו שני כיוונים, יש את העוקץ
ויש את הפיתם,
ויש את הפיתם ויש את העוקץ למטה.
כן.
אז העוקץ של האתרוג במורכב הוא שוקע. האפשרות השנייה היא בקשר הוא שוקע, והאפשרות השלישית היא בשניהם בולט.
הנה, כבר טיפ ראשון איך ניתן לזהות האם הזן הזה מורכב או לא.
מה זה שאלה באגרונומיה? איך קוראים לזה?
כן.
נכון, הדוקטור לעצים הוא אגרונום, נכון? כן. אוקיי.
מה השאלה בעצם?
עוקץ, עוקץ של אתרוג.
אנחנו דיברנו קודם על כך שצריך להיזהר ולקנות אתרוג שהוא איננו מורכב. כי אחרת לא יוצאים ידי חובה. והשאלה היא, האם דרך העוקץ ניתן לזהות האם מדובר באתרוג שלם, או שבזן מורכב ששילבו אותו במהלך השנים עם לימון לצורך העניין, ואז זה לא אתרוג שלם. אז האפשרות ראשונה, שבאתרוג שאיננו מורכב, אז העוקץ שלו שוקע כלפי פנים.
ואז אנחנו יודעים שהוא מורכב.
שהוא לא מורכב.
העוקץ שבמורכב הוא שוקע.
אז אפשרות, כן, בסדר, אני התחלתי מהאפשרות השנייה.
אוקיי, בסדר.
אפשרות, אז שוב נחזור לפי הסדר. באתרוג מורכב,
העוקץ שוקע לתוך הפרי. בקשר, או שבקשר הוא שוקע, או בשניהם העוקץ בולט, ואז לא ניתן להבחין בין מורכב ללא מורכב. סיבכנו אותך?
לא, שלוש.
שלוש, אתה אומר בשניהם הוא בולט. כן? ישעיהו?
כן, כן.
זאת תשובתך.
שייקה.
טוב, אני אגיד לך מה הבעיה. אם היית הולך בעצמך לבחור את האתרוג, בטח היית מבחין שבאתרוג שאבא שלך בוחר עבורך, אז העוקץ הוא שוקע.
לא, 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 אבל הוא עשה תשובה. הוא הולך עם אבא שלו. סגרנו את העניין.
השנה הוא ידע, אבל אם היה הולך בעבר, הוא כבר היה יודע.
אבל עכשיו הוא יודע, והוא הולך עם אבא שלו, ו...
אז התשובה שענית היא לא מדויקת. התשובה הנכונה היא שבאתרוג כשר, העוקץ, לא העוקץ עצמו, זאת אומרת, העוקץ מתחיל במין...
הבנייה שלו מבפנים שקוע.
תחילת העוקץ.
תחילת העוקץ בפנים. נכון, הרב?
היא בתוך שקע.
לא, אנחנו רוצים לדעת.
נכון מאוד. אבל צריך לצאת לזה איזה סייג מסוים. כי אנחנו יודעים שיש לנו מושג, וזה ראיתי דווקא אצל הרב ליברמן. הרב ליברמן הוציא ספר מאוד יפה, הוא הביא לי, ישר כוח. וראיתי את החלק הזה, שאני אגיד עכשיו את השם בזכותו, שיש מושג של אתרוגי מים. אנחנו נלמד עליהם בהמשך, אם אין לנו זמן. אתרוגי מים זה כמו שאומרים להבדיל, אוף מפותם. ככה אנשים...
מה, מפתמים אותם בנוזלים?
כמו שאתה קונה דגים קפואים, אז יש לך כמה אחוז דג. כל השאר זה מים.
כל אחד זה מים, בדיוק.
אבל אתרוגי מים לא מחזירים להם מים לשאלה אתרוג, אבל העץ, משקים אותו כמות מים רבים.
מזריקים מים, זה...
ובתקופה מאוד קרובה לחג, ככה ממלאים אותו במים.
מנפחים אותם.
מנפחים, ואז הוא גודל יותר מהר. ואז יש מצב שהוא לא עובר את כל התהליך של הגדילה, ואז העוקץ לא מתחיל באמת מהשוקע, הוא בולט כמו האתרוג המורכב.
זאת אומרת, יכול להיות מצב... זאת אומרת, יכול להיות מצב שאתרוג שהוא לא מורכב, בכל זאת זה לא שוקע, אלא עוקץ בולט.
אז תדע שזה אתרוג מים.
אתרוג מים.
אתרוג מים.
פיתמו אותו.
טוב, יפה.
פסופטים, איך קוראים לזה?
אנחנו נלמד האם האתרוג מים הוא כשר כמו האתרוג הרגיל, בזה שאם יהיה לנו זמן ללמד את זה היום, או...
טוב, אבל אנחנו צריכים לצאת כבר לפרסומות, אז נשוב, ואז מאוד נזדרז.
מיד נשוב לערב חי עם אריאל ברמן. עשיתם מעשה טוב? מכירים מישהו שעשה מעשה טוב? בואו לספר לכולם, ותשפיעו גם על אחרים לעשות טוב. המעשים הטובים שלכם הם החדשות הכי טובות והכי שמחות ברדיו. מהדורת חדשות המעשים הטובים היומית של קוקה קולה וקול חי נפתחת. אנו מזמינים אתכם לשתף אותנו במעשים טובים שלכם ושל אחרים. ואנו נדווח על המעשים הנבחרים במהדורה בכל ערב בשעה 5-8 ובשידורים החוזרים. מחכים לדיווחים הכי טובים שלכם. השאירו לנו הודעה בטלפון 039-039-039 בתיבה מספר 8 או שלחו הודעת וואטסאפ בצירוף המילים עושים טוב למספר 058-600-1025. עושים טוב עם קוקה קולה, הטעם האמיתי.
הבשר הכי טעים, הכי איכותי, הכי צעיר ובמחירים הכי זולים. לדוגמה, בשר לחמין רק 38 שקלים לקילוגרם, והכל בחשרות בדץ איגוד האברכים בנשיאותו של מרן הרב שמעון בעדני שליטה.
זאת אומרת, זה מהודר והבני תורה יכולים לקחת.
מה זה מהודר? לא שום
הודעה יותר מזה. להזמנות חייגו 03-30-30-205 03-30-30-205.
נועם אחד, זורם ברגע אחד. כוכבית 85-10.
מבצע מיוחד לימי הסגר. אופר הלוי מגיע עד עליכם עם 11 הצגות על דיסקון קי לצפייה במחשב הביתי.
זה רעיון מדהים!
ועכשיו במחיר מסופסד ל-200 המזמינים הראשונים. רק 180 שקלים.
מה?
להזמנות חייגו עכשיו 03-909-2124 03-909-2124. גם בחג הסוכות הזה ארגון יד עזרה ושולמית מעניק סלי מזון ליתומים, אלמנות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו להושיט יד ולהפוך את החג של מאות משפחות נזקקות לשמח יותר. תורמים וזוכים להיות שותפים לפעילות הברוכה של ארגון יד עזרה ושולמית. חייגו ותרמו עכשיו. כוכבי 9171.
יד עזרה ושולמית. כוכבי 9171.
התרומה לכלל פעילות העמותה.
סוכות תנובה, טעים פי אלף. קונים שניים ממוצרי פיראוס, תנובה קולקשן או נפוליאון, כותבים לנו כיצד אתם משדרגים את הארוחה ושולחן החג עם מוצרי תנובה, מצרפים חשבונית ויכולים לזכות בשובר בסך 1,000 שקלים לעיצוב שולחן חגיגי. כתוב את הדואר האלקטרוני למשלוח, תנובה 1010, שטרודל gmail.com. למהדרין יש תנובה, כפוף לתקנון.
הכי טובים, הכי טובים.
בגיל היום החג של בקהילה, מה חיפש ראש הממשלה רבין אצל האדמור מגור? מה באמת הבטיח הרבי מחבד לראש הממשלה נתניהו? ומדוע בא הנשיא פרס לבקר בסוכתו של הרב אלישיב? הפרשן יעקב ריבלין במוסף מיוחד מתעד את ראשי הממשלה והנשיאים עולים לרגל אל גדולי ישראל. אל תחמיצו את חבילת החג של בקהילה עם המוספים הכי טובים, מהכותבים הכי טובים.
עכשיו איתכם, ערב חי עם אריאל ברמן.
וזה הזמן שאריאל בועט לי ברגל.
מהר,
תזדרז.
אברהם, שלום וערב חי.
ומבורך.
אתרוג בשנה הרביעית לגדילתו, אפשרות מספר אחת כשר, אפשרות מספר שנייה כשר אחרי פדיון, והאפשרות השלישית היא שהוא פסול. כשר? כשר אחרי פדיון או פסול?
כשר.
כשר אתה אומר, ואתה בטוח.
בטוח.
לא, לצערי התשובה היא לא נכונה.
אתרוג לא שונה מכל פרי אחר בעצם.
נכון, נטע רווי, נטע רווי.
למה בגלל שהוא צריך פדיון כמו נטע רווי?
נכון, מה זה כמו? זה נטע רווי לכל דבר.
נכון, אני
דברתי עם
זה שזה בימינו,
נכון. גם בימינו צריך פדיון. בימינו לא עולים את זה לירושלים, אתה צודק, אלא עושים פדיון על מטבע, והם חיילים את זה.
אבל אתה פדיון חייב, כמו כל פרי.
נכון מאוד.
נכון.
תודה רבה
לך. אנחנו עם נתנאל עכשיו, שלום.
שלום.
נתנאל, ערב חי לדעת הזוהר, על איזה אתרוג עדיף לברך. האפשרות הראשונה היא של שביעית. האפשרות השנייה היא אתרוג שנקנה בממון, והאפשרות השלישית היא אתרוג שהתקבל במתנה, לדעת הזוהר.
מה השאלה?
על איזה אתרוג עדיף לברך? על אתרוג של שביעית, על אתרוג שנקנה בממון, או על אתרוג שקיבל במתנה?
שתיים,
אתה אומר שלפי דעת הזוהר עדיף לברך על אתרוג שנקנה בממון, ואתה צודק. לרב יש משהו להוסיף? לא, אנחנו נעבור הלאה.
אין זמן, אין זמן להוסיף.
כיצד, נתנאל, אתה ממשיך איתנו, כיצד היה משלם הארי הקדוש על האתרוג? אפשרות מספר אחת מניח מעות ואומר למוכר שיקח כמה שרוצה. אפשרות שתיים, משלם כפליים ממה שביקש מוכר. והאפשרות השלישית היא, מתווכח על המחיר להראות תרחתו. התשובה היא, הפולניתי, זה מתווכח להתחיל.
אולי הפולני, כמו שאתה יודע.
זהו, בדיוק. אז מכאן אני רואה שהוא לא היה פולני. אז כיצד היה משלם מהרי הקדוש על האתרוג, מניח מעות ואומר לנו...
בוא תגלו את התשובה וזהו.
לא, אני שמתי לב שנכשלתי בלשוני, אבל בכל אופן נשארתי לו עדיין שתי אופציות.
טוב, מה אתה אומר?
מניח מעות ואומר למוכר שיקח כמה שרוצה, או משלם כפליים?
אתה אומר, מניח מעות ואומר למוכר שיקח כמה שרוצה, זו התשובה הנכונה,
אבל היה מסוגל לזה.
אם המוכר היה רוצה יותר מעות, היסטורי שידע לשאר.
אני גם מוכן להניח למה, להניח לו שטר של 20, יגידו שיקח כמה שהוא רוצה.
ובאמת המנעה, ככה מביא הארי הקדוש, וככה גם מביא המערכו בשם שרבותיו, הארי, לא להתווכח על המחיר, אלא כמה שהמוכר דורש, אני יודע, זה לא הרבה, זה כן, זה לא קל לשמוע את זה, אבל משום חביבות המצווה...
אתה אוהב את זה, חברון.
לא, מה, מה, יגיד לי 200, אני אגיד לו טוב.
ואם מישהו בא אליך לחנות ומתחיל להתמקח על המחיר,
מה? אני לא זה המחיר, אדוני.
אני אומר, בבקשה.
בסדר, אני יכול להגיד זה המחיר, לי לא יגידו זה המחיר, אדוני.
אתה לא יכול. או שאתה נוהג כמו אצלך גם כשאתה הולך וקונה אצל אחרים, או אתה צריך להחליט.
אבל מה זה אומרים על העיניים של המוכר? זה, הוא מנסה, הוא קודם כל זורק 200. עכשיו הוא יודע הרי שהנושא נועד למיקוח. הוא לא אומר 200 כי זה המחיר האחרון. כן, אבל זורק 200, ילך, ילך. לא ילך, נוריד.
אז זה גם אצלך, הוא זורק על קפה 10 שקלים.
אני לא זורק, אני יש מחיר, אתה לא רוצה, אל תקנה.
המעניין הוא שזה לא מדובר פה על מסע מתן רגיל, אלא בדבר מצווה, בשביל להראות החביבות של המצווה, לכן לא מתווכחים, אלא כמה שהוא מבקש, כמה שמחיר הוא סביר, ויש עניין להוציא מאות על ארבעת המינים, כמו שהזכרנו שיש עניין לקנות את זה בממון שלו ולא לקבל מתנה ממישהו, אלא דווקא הממון שלו, ועל ידי זה הוא מקיים את המצווה משלו.
טוב, שאלה נוספת. לוי ביקש את ארבעת המינים של חברו, אבל מחשש נגיף הקורונה הוא ביקש ליטול עם כפפות. אפשרות מספר אחת אין בעיה, אפשרות מספר שתיים לקיחה, תמה, צריך ללא כפפות. והאפשרות השלישית היא, בכפפות שקופות ניתן להקל. זאת אומרת, ליטול ארבעה מינים מחברו בכפפות.
אחד.
אחד, אין בעיה, אתה אומר.
אין בעיה.
העיקר שהוא מנענע אותם כמו שצריך.
ואפילו בכפפות.
זו תשובה לא נכונה, כי יש בעיה עם הכפפות.
זה לקיחת תמה, זאת אומרת, אם הוא כבר, הוא במקומה מגיע מקופף, אז הוא יכול לקחת, נכון? לקיחת תמה.
לא. פחות הבנתי, בבקשה.
לא, יש לקיחת תמה. כן. ואם הוא כבר מגיע עם כפפות, אז מותר לו לקחת, ואם הוא
לא... לא, 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 הבנתי, יפה, אבל לא, לא, כן, יפה, חפ יפה, רעיון יפה.
חפ.
אבל...
לא, 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 חפ, זה ההגה הישיבתית.
זה יפה, לא.
כן, כן, קשר כוח, אבל מדבר פה לקיחת המה, ללא חסיצה.
חשבתי שלקיחת המה, הוא פה מגיע לקופה.
יש, אפשר, מי שחושש, יכול אחרי זה קצת על הקודג'ל, אבל הכל מסתדר, הכל בסדר. טוב, תודה לך, אנחנו עם אברהם כעת... אוקיי, שים לב לשאלה הראשונה עבורך.
האם ניתן להדביל את הלולב בחומר ML11? פעם ראשונה ש... רגע, אני גם שואל מה, מה, אותו דבר. האם ניתן להדביל את הלולב בחומר ML14? למדנו רבנו, מה זה ML11? מה זה ML11?
לפי התשובות אנחנו נביא את זה.
טוב, אפשרות מספר אחת אין בעיה, כי החומר שומר על הטריות. האפשרות השנייה היא רק בדיעבד. האפשרות השלישית היא פסול משום לקיחת תמה, ועכשיו אני מבין, אתה לוקח את הלולב, תובל אותו בחומר שהוא שומר על הטריות של הלולב.
אפשר עוד פעם את השאלה?
אז אין בעיה, כי החומר שומר על הטריות, והאפשרות השנייה היא שזה רק בדיעבד, והאפשרות השלישית היא שאסור לטבול את הלולב בחומר שומר טריות משום לקיחת תמה.
שלוש.
שלקחתם, וצריך לקחת.
התשובה הזו לא נכונה.
למה?
הנה, כמו אלכוג'ל, נכון מאוד. אין איזה שום ממשות, אין איזה שום בעיה, זה לא כמו כפפה שיש לו חציצה או טבעת.
אז מותר להדביל את הלולב בחומר שומר טריות?
לא רק שמותר, אלא הרבה מן הלולבים שאתה קונה.
הוא מחזיר אותם למים.
לא, מים זה לא חומר כימי שומר טריות.
שלא דיברנו אם מותר להחזיר ביום טוב או לא.
יפה, יפה. אבל צריך לדעת שרוב הלולבים היום מוטבלים מעיקר על ידי המוכרים, ב-ML11 הזה, או בחומרים אחרים.
שמה, שיראו יפים ורעננים ולא יבלו.
נכון מאוד.
זה ההדר של ארבעת המינים.
אז אולי נעטוף אותו בניילון נצמד, וזהו.
אז זה ראינו שלא, כי זה לקיחת תמה, צריך שיש לא חציצה.
אבל ה-ML11 הזה...
הוא לא, אין בו משות.
זה כמו לימינציה, או כמו...
לא, לא, לא.
אבל זה חומר כימי. טוב, אוקיי.
בוא נזדרז, שלמה איתנו, שלום.
טוב.
שלמה? איתנו, עכשיו אנחנו שומעים אותו, בבקשה.
אתרוג שהפיתם נפל לאחר תלישתו. זאת אומרת, אחרי שכתבת את האתרוג, והוא היה עם פיתם, אז הפיתם נפל. אז אפשרות מספר אחת, כשר לברכה, אפשרות מספר שתיים, כשר רק מהיום השני. האפשרות השלישית היא פסול לגמרי, ואנחנו מדברים על אתרוג שנפל לו הפיתם.
זאת אומרת, כתפו אותו ואז נפל הפיתם.
כתפו אותו עם פיתם, ואחר כך הוא נפל.
שלוש,
אתה אומר פסול לגמרי.
נכון, גם לא אפשרי. אפשר לדעת, אנחנו נראה, יש מספר אפשרויות לגלות את זה. אחד מהם, למשל, אם יש לו קרום חום מסביבו, זה נוצר רק אם הפתאום נפל לאחר מכן. מה שאין כן, אם זה נפל לפני, זה לא יקרה. אותו קרומחום סביב
לא... ניתן לזהות אם הפתאום נפל לאחר הקטיפה או לפני הקטיפה, או בקטיפה.
מוץ מומחה, צריך לראות את האתרוגים למוץ מומחה לפני שקונים, מיוחד אתרוג שהוא בלי פתאום.
שאלה נוספת.
טוב, והגענו לאתרוגי מים, אנחנו מדברים על אתרוגים מפותמים.
נכון.
אפשרות מספר אחת. אתה יודע מה זה אתרוג מים? מי נתן אל איתנו?
שלמה.
שלמה. אתרוג מים, אתה יודע מה זה?
לא.
אתרוג מים זה שמזריקים לענפים מים.
משקים בהרבה מאוד מים כדי
למהר
את קצב הגדילה.
את הגדילה ולפתם אותם ושהם יראו יפים. זה נקרא אתרוגי מים. אפשרות מספר אחת פסולים, אפשרות מספר שתיים קשרים מגודל
גדול יותר. זאת אומרת לא מקביצה אלא יותר מקביצה.
והאפשרות השלישית היא קשרים כרגיל. אומרים על אתרוג ש... מפותם. מפותם.
תתמו אותו במים, את העץ.
כמו את העופות שמזריקים
בלי פיתם, אופלים פיתם, זה לא מצד פיתם.
מה אתה אומר? פסולים קשרים מגודל גדול יותר מכביצה, או קשרים כרגיל, אתרוגי מים?
שלוש.
קשרים כרגיל, כמו כל אתרוג אחר.
איך אתה יודע לזהות?
הזכרנו. ראינו שמשל העוקץ שלו, למשל...
הוא לא שקוע.
שהוא לא שקוע.
ראינו גם שהוא יותר לחלוכי, הוא יותר, תראה אותו, הוא צפוג במים, תראה קצת, שהוא פחות יפש.
אפשר גם על המרקם שלו.
נכון. אז בעצם הוא קשר, אבל רק אם הוא גדול יותר מקביצה, כי בעצם צריך להוריד מעט את הנפח של המים שיש בו.
נכון מאוד. כמו אוף, שאתה קונה בלי המים, זה דבר, לאהבתי להתרוג.
אתה מכניס שתחת בשר, שילמת על זה 120 שקל קילו, אתה מכניס כזה, תופס חצי סיר, ואחרי הבישול, אתה בקושי מוצא אותו.
אתה חוזר עם זה לחנות.
מה זה חוזר?
טוב, סיימנו. תודה לשלמה. הרב רואי מושקוויץ, תודה רבה. חברון, תודה רבה. תודה לאורי קון שהיה טכנאי, וגם לזרובבל שהיה איתנו בהפקה. בעזרת השם, נהיה כאן שוב מחר.
בעזרת השם.
נמשיך. אז
קפץ לראשון,
תמשיך להאזין בקשב רב. כן. שלום לכם.
אורי כהן וגרייבר, ואתה לא רוצה להודות? אמרת עכשיו?
תודה לכולם. חי תמיד איתי.